עכשיו הדור שלנו, הפודקאסט של הצעירים, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. מגיש יושב ראש ההתאחדות, שלומי יחיאב.
אז אהלן, אהלן לכל הסטודנטיות והסטודנטים שאיתנו כאן בפרק השני, בסדרה שלנו של הפודקאסטים לקראת ועידת הצעירים והצעירות שתתקיים ב-17 ליוני בירושלים, בבנייני האומה. ועידת הצעירים והצעירות הגדולה בישראל, ועידה שאנחנו הולכים לצאת לרגע אחד מכל ההווה, מהבוץ שאנחנו נמצאים בו בשנתיים האחרונות, ולהסתכל רחוק אל העתיד. בפרק הקודם אנחנו דיברנו עם דפנה ליאל על כל הבעיות של שיטת הבחירות והשיטה הפוליטית שלנו ומה הפתרונות. אני קורא לכולכם להאזין לפודקאסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא אסטרטגי לא פחות. אנחנו הולכים לדבר על הנגב והגליל. נמצא איתנו כאן מנכ"ל תנועת אור, רוני פלמר, שמעבר לזה שהוא מנכ"ל התנועה בעשורים האחרונים, הוא בונה את הנגב והגליל בשתי ידיו. ואני לא אגזים ואומר שרוני הוא אולי אחד האנשים במדינת ישראל שעם הראייה האסטרטגית והמגובשת הרחבה ביותר לגבי איך העתיד שלנו במדינה צריך להיראות ביחס לנגב והגליל. אז אהלן רוני, מה שלומך?
אהלן, אהלן, ווואלה, שנהיה ראויים לברכה שברכת, אבל כן, משתדלים.
בהחלט, בהחלט אתה ראוי. אז רוני, אנחנו מכירים כבר תקופה, צריך להגיד שתנועת אור היא שותפה אסטרטגית של ההתאחדות, אנחנו עובדים יחד כתף אל כתף בשנים האחרונות, עם חזון משותף שתכף נדבר עליו, וגם שבוע הבא בוועידה, במסגרת הפעילות, יש לנו מושב מאוד מאוד מיוחד שהולך לדבר על הנגב והגליל, וגם שם תנועת אור שותפה עם עוד שותפים רבים, אחרים יקרים. ואני קורא לכם, לכל הסטודנטים, להצטרף ולהירשם למסלול הזה. ורוני, אני אתחיל נראה לי מהשאלה, קודם כל, לפני שנצלול לחזון, אני אשמח שאולי טיפה קצת תספר על עצמך, קצת על תנועת אור, שגם המאזינים והמאזינות יוכלו להכיר.
בשמחה. אז קודם כל, בתור מי שמדי פעם מספרים על עצמם, אז ממש כיף, נראה לי ראוי וחשוב לעשות את זה בפורום הזה, כי אתה יודע, אתה יכול לדבר עם כל מיני אנשים במדינה, ואתה יודע שהם או מבוגרים מדי, או מיואשים מדי, ובאמת, שלומי, מה שאתה ואתם מובילים, זה לא פחות ממהפכה, והקריאה הזאת לדור הצעיר, אז אני אשתדל לספר על עצמי בראייה שמחברת, כי בעצם גם את ההחלטות שלי, שלנו, חבורה שגדלה באזור גוש דן, זה היה בגיל הזה, ככה אחרי הצבא, לקראת ההתחלה של החיים, ומצאנו את עצמנו חושבים לאן מדינת ישראל הולכת, מה הקשר שלנו, מה צריך לעשות פה, אתה אחרי שירות קרבי, איכותי, משמעותי, וואלה, סימנו וי כזה גדול על הנתינה, מה עכשיו עושים הלאה? אז באמת גדלתי בפתח תקווה, היום תושב ירוחם, יחד עם מנבר מרעננה במקור, מגדלים פה אפילו את חמש בנותינו, אנחנו מושקיעים במקבלי ההחלטות, אז יש לנו חמש בנות, מקבלות ההחלטות, והמסע שלנו, עוד הרבה לפני שהגענו לנגב ולגליל, כמו שאמרתי, התחיל בשאלה בכלל מה קורה פה, ואיפה זה פוגש אותנו, ומה, אם זה אומר לנו משהו. ובתוך זה, חיפשנו משימה, חיפשנו חזון, חיפשנו ייעוד, חיפשנו את עצמנו, אבל שנייה לא בפרו, בדרום אמריקה או במזרח, אלא פה, בישראל שלנו, וחיפשנו את מה שיאחד אותנו ויחבר אותנו, והיה לנו נראה שחסר משהו. ובתוך המסע הזה, ככה הגענו לנגב ולגליל באמת, לא כי זה רק חשוב, כמו שבן גוריון קרא לכולנו לבוא וליישב את הנגב, והמילים כמו פריפריה, וחשוב לצמצם פערים. הכל חשוב, אבל שנייה לפני זה רגע ברמה הכי אגואיסטית, אני אגיד, חיפשתי את עצמי. והנגב והגליל, בשבילי ובשבילנו, זה בעצם סוג של האפשרות לחזות, האפשרות ליצור, האפשרות ליצור ארץ חדשה, בגיל שלנו, כצעירים, להוביל מהלכים גדולים, כי הם 75% משטח המדינה, כי הם נוגעים בכל בעיה, משבר ואתגר מצד אחד, אבל גם בכל ההזדמנויות שלנו. אז זה בעצם המסע שלנו. עד היום, אחרי שעברנו את עצמנו, הקמנו עד היום 9 יישובים חדשים, חלקם יבוא בסדר גודל עירוני, חיזקנו 50 מושבים וקיבוצים, אנחנו פעילים היום, שזה עיקר העבודה שלנו ב-14 עיירות פיתוח, יחד איתכם, אתה מכיר את זה לעומק. אנחנו ממש ממש רגע לפני שהתושב או התושבת ה-50,000 הצטרפו לאחת מ-74 קהילות שזכינו לעזור להם לקרום רוב וגידים. בתוך זה הצלחנו גם לעשות אימפקט כלכלי לא קטן, שחסה מזמן כבר את רף ה-10 מיליארד שקלים של השקעות בשטח. אנחנו מעורבים היום בנושאים מאוד 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 אסטרטגיים, כולל גם לקראת, אם תקום ממשלה הקרובה, כמו שציינת.
זה בדיוק הפרומו לשאלות הבאות, אז אנחנו נשמור את זה.
כן, אז זה המסע.
זה מסע לגמרי שמרגש את כולנו, שאני גם זכיתי לפני, נראה לי בערך 3 שנים להכיר אותו ולשמוע ממך. ושם, אני חושב, רוני, אתה נפגשנו, ופתאום שמת כותרת על איזה מצגת שכתבת את המספר 2048. דיברת איתנו על חגיגות המאה למדינה. וכאן אני אשמח לזה השאלה הראשונה שאני מפנה אליך. סרטט לנו איך לראייתך נראית מדינת ישראל בחגיגות המאה שלה, בהינתן, קודם כל נתחיל קצת הפסימי ואז נעבור לאופטימי, בהינתן והמגמות לא משתנות. זאת אומרת, אם זה הממשלה, כמו שאמרנו, שתקום, או אפילו האזרחים, הרשויות, לא ישנו את המגמה שהיא כרגע נמצאת.
אז נתחיל באמת בפסימי, כי לצערנו אנחנו הרבה פעמים לא רוצים לראות אותו, אבל לפעמים זה הדרייב היחיד, כמו כל מדינת ישראל, או כמו כל מיני תהליכים שאנשים עושים בחיים, שיוצאים דווקא מתוך משבר. אז קודם כל אנחנו באחת השעות הכי יפות של מדינת ישראל ever. אנחנו ממש ממש אחרי 3,600 שנים שהיו פה מה זה נפילות גדולות, ואנחנו יכולים ליפול שוב, אבל אפשר שלא. אבל בואו נראה מה קורה אם בשעה היפה הזאת, שבאופן יחסי, אנחנו הרבה יהודים, וביחסית בדמוקרטיה ובסובלנות, וזה נשמע, אני יודע, אחרי האירועים האחרונים קצת קשה, אבל אנחנו יודעים, יש תקשורת ויש מציאות, אבל הדמוגרפיה שלנו, היא מהמופלאות שבעולם המערבי, ואנחנו בעצם הולכים וגדלים. בצד שני, ההרכב הדמוגרפי הוא יכול להיות הרסני. אנחנו בעצם הולכים לפגוש את עצמנו עם 25% של ציבור חרדי בישראל, 21% ציבור ערבי, ועוד ציבור שלם שגר באזורים שמכונים היום פריפריה, בעתיד המרכזים החדשים, ואני מקווה שנדבר על זה, שהם בסוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. וזה אומר שבעצם במדינת ישראל הפערים, הפקקים, הזיהום, כל מה שקשור למדדים הכלכליים, לא של המדינה, גם של המדינה, אבל בטח של רמת הפרט, החוסן האישי, היכולת של אנשים למוביליות, להשתלבות, אנחנו הולכים למקום מאוד 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 צפוף, והפקקים, כמשל, הולכים לפגוש אותנו בהרבה אזורים בחיים, בתחומי הבריאות ובתחומים אחרים, וכל זה יוביל אותנו, זה נשמע נורא, ואנחנו כאילו חיים רחוק משם, אבל שגר בירוחם ועוסק בדברים האלה, אתה רואה שכבר יש במדינת ישראל היום יותר מניצנים לדבר הזה. מדינה שהדמוגרפיה שלה לוקחת אותה למקום של חיכוך, של פירוד, של משיח מתלהם וקיצוני, למקום שבאמת ברמה חברתית, ערכית, אנחנו נמצא המון בדידות, המון ייאוש, דברים שלא יאומן קוראים היום בארצות הברית, שמובילה את הירידה בתוחלת החיים בעולם, death by despair, מי שמכיר את התחום הזה, זה הכי מפתיע, כי זו המדינה הכי קפיטליסטית וחופשית, אבל תוחלת החיים בה הולכת ויורדת, איך זה קורה כזה דבר במדינה סופר, סופר מערבית. ואנחנו, אם אנחנו לא נשנה את המגמות, אנחנו נגיע ביום הולדת המאה שלנו, יש כאלה שיגידו, רגע, האם נגיע? אני לא מהאסכולה הזאת, אנחנו נגיע וזה יהיה מקסים, תכף נדבר גם איך. אנחנו יכולים להגיע פה למצבים ששום סרט בדיוני בכלל לא יכול לתאר אותם, כי המציאות תמיד עולה על כל דמיון.
מבחינת המספרים, מבחינת המספרים, רוני, שאתה מתאר את אותו עתיד, אני זוכר את אותו שקף שתמיד ניצב לי מול העיניים, של מעבר לתוך האוכלוסיות עצמם, לפריסה הרוחבית עצמה. מה כמה יהיה בגוש דן, נכון. כמה בנגב ובגליל, ואני אשמח אם תוכל להרחיב טיפה על זה למאזינים שלנו.
נכון. אז המגמות הקיימות הן כאלה שבעצם אנחנו צריכים לבנות את מדינת ישראל שוב, אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו, אנחנו היום 9.3 מיליון, אנחנו נהיה בסביבות ה-18, חלק יגידו ש-19, 20 מיליון, אולי תהיה גם עלייה לא קטנה. אבל איפה יגורו האנשים? אם היום גרים בערך 6.5 מיליון אנשים באזור המכונה גוש דן הגדול או המרכז הגדול, אנחנו בעצם הולכים להכפיל את האוכלוסייה ולהיות שם בין 13 ל-14 מיליון אנשים. זה נשמע דמיוני, זה אכן דמיוני, אנחנו גם לא ערוכים לזה בכלל. בזמן ש-75% משטח המדינה, בנגב לדוגמה, הנגב יגדל מ-800,000 לכיוון 1.5 מיליון, 1.6 מיליון אנשים, הגליל, 15% משטח המדינה, יגדל היום מ-1.5 מיליון ל-2.4 מיליון תושבים, ושוב, זה גם הכמויות, אבל זה גם החלוקה של מי האוכלוסיות שמרכיבות את אותה אוכלוסייה שתגור. אבל אם אנחנו נדבר רק על הכמויות, אנחנו בעצם הולכים למקום מאוד 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 צפוף, שאם אנחנו מדברים על יוקר מחיה ויוקר דיור, ושוב פעם הפקקים והזיום, ויחסים בין בני אדם והרצון לראות טיפה טבע ונוף, אז בכל כל כל הפרמטרים האלה, אנחנו מגיעים למקומות שהם בערכים מאוד 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 שליליים. תוסיף על זה את מה שחווינו, שגם חשבו שיהיה דמיון, ופתאום משבר בריאותי כמו הקורונה, זה היה אגב התנסות קלה, זה בקטנה, אנחנו הולכים לעמוד בפני משבר אקלים ומשבר מזון ומשברים כלכליים ומשברים חברתיים כמו שאמרנו, ומשברים של אנרגיה, אנחנו היום כולנו מדברים, פלאפונים, הכל נראה לנו ברור, חשמל, אלקטרוניקה, דיגיטל בכל מקום, וואלה יום אחד השלטר הזה יכול ליפול, כי גם העולם מסביבנו גדל.
ופה רוני, אני חייב להגיד, בדיוק כמו שאתה מתאר את המציאות הזאת, ופה אני אולי אחבר גם קצת מאיפה אני מגיע לנושא הזה. אני גדלתי, כמו שאתה יודע, באפולה, בעיר שהיא, אפשר להגיד, בדרום של הגליל. העיירה פריפריאלית קטנה, ואני חייב להגיד שגדלתי שם, זה היה המקום, אני הרגשתי שזה היה המקום הכי מופלא בעולם. היה לי באמת ילדות יפה, עד גיל 18, אז שנת שירות, תנועות נוער, עניינים, צבא, חזרתי. אני חושב שאת אפשר להגיד, הקפה חטפתי בעיקר שהגעתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה העברית בירושלים, שפתאום אתה רואה עולם, אתה רואה אבל עולם לא במקום הרומנטי שלו, אתה פתאום רואה את הפערים. אתה רואה קודם כל ברמה היומיומית שאין הרבה חבר'ה מהבית שנמצאים איתך במסדרונות והלימודים, ואני זוכר שאז כל הסיפור שלי הגיע עם כל הפריפריה המרכז, הגיע בעיקר מהעולם של ההזדמנויות, של המוביליות, שזה מה שנגע לי רגע שנייה בנקודה הראשונה, ואמרתי, טוב, הפתרון הכי משמעותי שאפשר לייצר, זה לחבר את הפריפריה למרכז, זאת אומרת, בואו נשקיע, נייצר יותר חיבורים, שאנשים יגיעו יותר מהר, בתצורה יותר קלה, יותר הזדמנויות, ואז אני זוכר שהבנתי שנתקעתי בקצה הקרחון. זאת אומרת שזה משהו שצריך לקרות, אבל זה לא הפתרון האסטרטגי. וזה בעצם אחד מהנושאים המרכזיים שאנחנו יכולים לדבר עליו בוועידה, שבעצם אולי יש פה שני מרחבי פתרונות, שעד היום אם שמענו באמת אולי, אם רק נשים רכבת מהירה מקריית שמונה לתל אביב, כל בעיותון ייפטרו, אז היום אני כבר לא בטוח בכלל. ועם זה הגענו לאותו ויז'ן שאתם בעצם מדברים עליו, וכבר לא רק אתם מצליחים להדביק הרבה מאוד גם מהגופים השלטונים, אבל גם מהחברה האזרחית, בסוגיית המרכזים החדשים. אני אשמח אולי תוכל טיפה להרחיב על זה, מה זה אומר?
נפלא, אז גם בוא נעשה צדק, כי התחלנו בתיאור של הדארק סייד אוף דה מון, בצד הפסימי, אז אפשר בדיוק באותה צורה לגרום לזה לראות ולקרות אחרת לגמרי. ובהמשך למה שאתה אומר, פגישתנו הראשונה, אז באמת לצערנו, התהליך בכלל שקרה פה במדינת ישראל, ולכן הסטודנטים, הבוגרים, הצעירים, חייבים להוביל היום את היצירה והיזמות והפריצה בסדרי הגודל האלה. שמעון פרס היה שר ביטחון בגיל 29, כן? אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. יש פה אפשרות שדור צעיר יבוא ויחשוב אחרת. וחלק מה שאתה מתאר זה כחשיבה, היא של more of the same, אוקיי, אז נחבר את הפריפריה למרכז, נעשה רכבות, הם יבואו לבריאות ולתרבות ולתעסוקה המשובחת יותר שנמצאת בתל אביב, ואז הכל יהיה בסדר. אבל בעצם, כמו שאמר איינשטיין, אתה לא יכול לתת לבעיות חדשות פתרונות ישנים, אתה חייב לבוא עם פתרונות יצירתיים. אנחנו אמרנו, רגע, בוא נחשוב על, נחשוב על הפרדיגמה מחדש. ומה היה קורה? אם היינו בדיוק כמו שתל אביב לפני 100 וקצת שנים התחילה, ולא היה שם כלום, והפכה להיות מרכז, הגליל כולו יהפוך להיות מרכז בפני עצמו, והנגב כולו יהפוך להיות מרכז בפני עצמו, וירושלים תקבל הגדרה שנכונה לה בתור מרכז, ואגב גם תל אביב תדבר על זה ותגדיר את עצמה אסטרטגית, לאן היא הולכת. היא הולכת באמת להכפיל את עצמה מבחינת כמות התושבים, או שהיא הולכת לעשות דברים אחרים, ואגב, היא הולכת לעשות דברים אחרים, היא רוצה לעשות דברים אחרים, היא קצת תנוסה מתוך זה שאין חזון ואין תוכניות, אז כולם מגיעים ורוצים להגיע לתל אביב. ואז במקום שנהיה פה 18, 19, 20 מיליון אנשים שרובם מקובצים במקום אחד, מורידים את כל איכות החיים בצפון ובדרום, וגם בתל אביב, אנחנו יכולים להגיע בעצם למנועי צמיחה, לשווקים חדשים, לאזורים שלמים של איכות חיים בתוך מדינת ישראל, התעסוקה, הצמיחה הכלכלית, התרבותית, הרוחנית אפילו, המיינדפולנס, כמו שאנחנו היום כולנו חיים בתוכו, יכול להביא לדורות רבים הצעת ערך. ובעצם הרעיון שאנחנו מדברים עליו אומר, במקום להשקיע את הכסף שאתה הולך להשקיע עשרות אם לא מאות מיליארדים בחיבורי התחבורה, אם בסופו של יום לבן אדם אין סיבה לחיות בנגב או לחיות בגליל, התחבורה תיקח אותו אולי לעבוד שם, אבל לא לגור שם. ואם אנשים לא גרים, אנחנו יודעים, למדנו מתל אביב, איפה שאני גדלתי, כן? עד שלא היה 2.5 מיליון תושבים, זה לא הפך להיות באמת מה שזה היום. כי כל הבילוי והפנאי והתרבות והמגוון האנושי, מה שמכנה ריצ'רד פלורידה, הקריאיטיב קלאס, הוא לא יכול לצמוח כשיש מעט אנשים. גם ברמה הביטחונית.
אז אני אתן שנוב את הרגע את הדוגמה של באר שבע, בהקשר של מה שאמרת, שזה עיר סטודנטיאלית, עשרות אלפי סטודנטים מגיעים למרחב הנגב בעשורים האלה, בעשור ה-20 לחייהם, לומדים, נהנים, אולי זה המקום עם החוויה באמת התרבותית צעירה מבין הטובים במדינה שאני מכיר, ואז אנחנו נתקלים בנתון שכמעט 90% מהסטודנטים והצעירים מסיימים את התואר וחוזרים בחזרה למרכז. בעיקר מאלה שכמובן הגיעו מבחוץ, חוו בצורה מדהימה, אבל עדיין חוזרים. הגיעה רכבת מדהימה שמגיעה לאזור המרחב של האוניברסיטה, הקימו שם פארק הייטק, הסטודנטים גם עובדים שם, מגיעים צעירים, ואז רואים שמצב שמגיעים לעבוד שם, ואפילו חוזרים לגור בתל אביב. אז באמת הפרדיגמה הזאת של החיבורים, זה כבר לא צריכים להסתכל על העתיד, רואים לנגד עינינו שיש פה איזה כשל. ומה עושים? כאילו, אם עכשיו נגיד, רוני, לצורך העניין, אנחנו כולנו מקווים שתקום ממשלה חדשה. מגיע ראש הממשלה, או מגיעים כל השרים שלו לביקור אצלנו, אצלכם, מה אומרים להם? איך מגשימים את החזון של המרכזים החדשים?
אז ככה, ממש נוגע בנקודה הקודמת. קודם כל, מתעסקים בחזון, ואומרים, לאן כל הדבר הזה הולך? ומתארים באמת מרכזים חדשים, וקוראים להם מרכזים חדשים, ולא פריפריה. אתה רוצה לגור בפריפריה, אתה רוצה שהחיים שלך יהיו בפריפריה, מי רוצה לגור בשוליים, זה ההגדרה. אין כזה רצון. קנה למילה עיירות פיתוח, אתה רוצה לגור בעיירת פיתוח בפריפריה, אתה רוצה לברוח מכזה דבר. אבל אם זה עיר משגשגת או עיר שווה במרכז החדש של ישראל, אז אתה לפחות תיתן לזה סיכוי. עכשיו, כל החזון מורכב פה, כמובן, משדה התעופה שצריך לקום בנבטים, במערכת תחבורה פנים אזורית, והיכולת שלך לחיות ברמת חיים גבוהה ובהוצאה נמוכה. אפשר להיכנס לפרטי פרטים, אבל הנקודה הראשונה היא, באמת החזון, ככה הקימו מדינה, ככה הקימו את מערב ארצות הברית, ככה מקימים חברות עתק וענק, וככה צריך דבר ראשון לבוא ולומר לדורות צעיר, חברים, העבדרים, והוא נמצא בצפון ובדרום. דבר שני, זה לייצר דווקא לא את הדברים הגדולים, ולא לקחת את התקציבים הגדולים. מה שחסר היום לדור הצעיר, בין ה-25 ל-35, זה כל סצנת הקהילה, הרשת, התרבות והפנאי, היכולת שלו לראות שיש חיים אחרי העבודה, ושהעבודה היא הכי מגניבה, ושהוא רואה הרבה אנשים כמוהו. ולכן מה שצריך לעשות, זה לשלש, לא להכפיל, זה לשלש את מספר הסטודנטים, שיש היום בבאר שבע, להפוך אותה לבוסטון של מדינת ישראל, לראות שיש מגורים להשכרה במחירים מגוחכים, והאפשרות של אנשים rent to buy, זה נקרא, לקנות אחרי זה את הדירה שלהם, כמה שזה לא יעלה למדינת ישראל, מענקים של 100,000, 200,000, 300,000 שקל, שכל ההון העצמי בעצם, מדינת ישראל תיתן לסטודנט שמחליט להישאר, לחזור או לעבור לגור בבאר שבע. באר שבע בעצמה צריכה להיות עיר של מיליון אנשים, היא היום נקראת מטרופולין, ראש המטרופולין, צריכה להיות ראש המרכז החדש. עכשיו, זה עיר אחרת, היא לא צריכה לעשות copy-paste לתל אביב, אין לה חוף ים, יש לה דברים אחרים אבל להציע. עכשיו, הסצנה הזאת כבר מתחילה, ורוביק מוביל דברים נהדרים, אבל אנחנו חייבים להעביר פה הילוך ענק. לכן אני אומר, שילוב של חזון מצד אחד, שילוש מספר הסטודנטים לכיוון 100,000 סטודנטים, ואז כל מה שקשור לאיכות החיים, הפרט, הסצנה, הסבבה, המגניבות של החיים, של הדור הצעיר, אלה שלושת האלמנטים. הדבר האחרון הוא הנושא של התעסוקה. גם בדבר הזה, זה כבר יכול להיות כסף גדול. מדינת ישראל, כמה כסף שהיא לא תשים? יש לנו גם הוכחות כלכליות לדבר הזה, בוועידה אנחנו גם נדבר ונראה את זה. יש לה אפשרות לבוא היום ולהגיד לחברות, ההייטק בעיקר, שיש לה את כל העובדים שהם צריכים. אנחנו מדברים היום על מעל 60,000 איש שעולם ההייטק בישראל צריך. יש לנו פה חוסר שצריך לעזור גם באינסנטיבס, בתמריצים לחברות להגיע לצפון ולדרום. מה שיש היום זה לא מספיק ולא נכון, זה בכיוון, אבל זה לא רצוי. ושתיים, זה ליצור את העוד הכשרה בתוך מסלול הלימודים שמחבר לעולם התעסוקה בישראל. זה משהו שהאוניברסיטאות צריכות להיפתח אליו, ובשנה השלישית או טיפה להאריך את זה לשנה הרביעית או חלק מהחמישית, לחבר את זה לעולם התעסוקה ולייצר את הקשר הישיר בין עולם התעסוקה, ההכשרה, ואנשים שהולכים לעבוד.
אז בדיוק על הזווית התעסוקתית, אני רוצה שנרחיב על זה עוד איזה דקה שתיים, כי זה באמת נקודה אסטרטגית שגם אנחנו מזהים. אנחנו כל שנה לקראת פתח שנת הלימודים, אנחנו גם מוצאים סקר כדי להבין מה המגמות ומה התחושות. ובאמת בשנה שעברה, שאלנו גם את הסטודנטים והסטודנטיות שלנו שאלה מאוד פשוטה. אתם חווים חוויה טובה, רק את מי שחווה חוויה טובה. מי שהגיע לנגב גליל וחוויה פחות טובה, הם כנראה פחות אותה אוכלוסייה. אבל מי שחווה, וזה צריך להגיד, זה רוב מוחלט. שאלנו אותם, מה יגרום לכם להישאר? להישאר כאן במרחב שנהניתם, יש לנו סטודנטיות בתל חי, בקיבוצים, עניינים, ושם היו באמת שלושה דברים בולטים, שהם מתייחסים באמת מה שאמרת. הראשון שלהם זה תעסוקה. 90 ומשהו אחוז אומרים, אני באמת, הסיפור התעסוקתי, יהיה לי פה איך להגשים את עצמי יותר טוב, אני רואה את עצמי נשאר. ופה צריך להגיד שקרה גם משהו בשנה האחרונה באקדמיה במדינת ישראל, שאם אנחנו מדברים על שיח של הזדמנויות, זה ההזדמנות הכי משמעותית שיש, לא רק באקדמיה וגם בעולם של התעסוקה, זה הסיפור של הלמידה והעבודה מרחוק. קצת הסטודנטיות והסטודנטים שלנו, הם חוו את זה על בשרם, גם אני כסטודנט באוניברסיטה העברית, כל הלימודים שלי עברו לזום. ובין רגע אחד, אני סטודנט, אני לומד מהבית, וגם, צריך להגיד, פתאום גם מקומות עבודה, אומרים, אנחנו יורדים ליומיים עבודה, שלושה ימים עבודה. ואז אנחנו אומרים, רוני, אם יש פה איזו הזדמנות ענקית, איך אנחנו גם הופכים את זה לסיפור שגם התעשייה מבינה? אם אני תעשייה פייסבוק או גוגל, או אפילו חברות קטנות, למה שלהעסיק אנשים באמת רק מאזור מרכז, או אפשר להביא חבר'ה איכותים מהגליל או הנגב, שהם יגיעו, כן, איזה יומיים בשבוע יתפסו את אותה רכבת או אוטובוס, אבל בשאר הזמן יכולים להישאר במרחב. איך את זה אנחנו יוצרים? זאת אומרת, איך אנחנו מביאים גם את המגזר העסקי לפתור את הבעיית התעסוקה הזאת?
המגזר העסקי מאוד מאוד רוצה להיות שם. אני יכול לספר לך על בעלים של חברות ענק שנמצאות באזור גוש דן, שגרים בצפון, שגרים בדרום, שמתים להביא את התעסוקה לאזורים שבהם הם גרים. מדבר איתך על אלפי אלפי מועסקים ועשרות אלפי בעתיד. יש פה שלושה דברים. דבר ראשון, התשתית. אם אין תשתית של 5G בכל הצפון והדרום, אז זה בכלל לא יתחיל. ואתה צודק, אנחנו בהזדמנות אדירה. הדבר השני, חוזר לכל עולם ההכשרה. יש פה כשל שוק מטורף, שלא בעיה לפתור אותו, ואנחנו פשוט צריכים לתת אינסנטיב לחברות, שמייתרות הכשרות בעצמם, כי הן יודעות הכי טוב מה הן נותנות, ולעשות את זה בצפון ובדרום לחבר'ה, בשיתוף עם האוניברסיטאות, לקראת סוף הלימודים, ובינם יודע שיש לו מסלול ישיר מלימודים לתעסוקה. והדבר השלישי הוא האקוסיסטם. הוא המקום שבו, אתה יודע, אנשים עובדים מהבית, אבל בסוף אתה גם רוצה קצת לצאת מהבית, ואתה רוצה לבוא לאותם חללי עבודה, שהם מגניבים, ומלאים באנשים כמוך ואנשים שהם לא כמוך, ושהמסעדות שירדת בצהריים לאכול בהם, אחרי צהריים ובערב, הן נפתחות לכל האוכלוסייה, ומייצרות בעצם את האקוסיסטם התעסוקתי, תרבותי, קהילתי, כמו שאנחנו מכירים אותו מכל העולם. אז פה חייבת להיות השקעה, ואותם תמריצים לחברות שיעשו את זה בהכשרה, ותשתית כבסיס להכל. שלושת הדברים האלה, אם ממשלת ישראל עושה את זה, ואגב, אני גם קורא לראשי רשויות, אל תחכו לממשלה, אתה ראש רשות, זה מה שאתה רוצה, אנחנו גם עושים את זה עם כמה רשויות, תדאג לעיר שלך, ראשי רשויות יודעים להביא היום גז טבעי למפעלים באזורי תעסוקה שלהם, תביאו עכשיו את התשתית הכי טובה של האינטרנט, אנחנו אגב באופקים ובאקו ובקריית שמונה ובדימונה, יחד עם הרשויות, מפתחים היום אלפי מטרים רבועים, יחד עם חברות שמייצרות מרכזי חדשנות והכשרות, באזורים שהופכים להיות באמת הכי מגניבים לחיות ולעבוד בהם. זה נשמע טיפה חלום, אבל כמי שגדל וראה את תל אביב, לא בשנים הכי טובות שלה, וראה איך היא חוזרת פתאום לעצמה, זה דברים שיכולים לקרות. אז יש פה הצעת ערך מדהימה, והטבות המס שכבר קיימות, הן רק משלימות את זה. זאת אומרת, בן אדם יכול למצוא את עצמו בסוף חי בקהילה הכי טובה, עם התעסוקה הכי טובה, לא צריך לשלם בכלל כאילו בסופו של יום בחישובים, את שכר הדירה או את המשכנתא שלו, יכול לחיות באמת את החיים הכי טובים, ואני מעיז להגיד אפילו, להיות עוד חלק בהמשך הקמת המדינה, שזה גם נחמד לחיות חיים של משמעות ושליחות, ולהיות חלק מדבר גדול.
ועם עם הנקודה הזאת, אני רוצה שגם אנחנו לקראת סיום, אני רוצה להרחיב עליה, ואם אני... חלק מהשיחה הכוונו באמת כלפי מעלה, לממשלה, לרשויות, ויש להם אחריות גדולה. גם עכשיו כולנו מקווים שאותה ממשלה שתקום, אם דיברנו על אולי יהיה להם קשה כל מפלגה לקדם את האג'נדות שאיתה היא נכנסה לשולחן, אבל והם יחפשו אג'נדות משותפות, אז אין ספק שחיזוק הנגב והגליל זה אג'נדה חוצה מפלגות, חוצה מגזרים, חוצה הכל. וזה בעצם, אם הייתי, היו אומרים, מה הטופ 3, זה לגמרי בטופ 3 מהדברים שהממשלה הראשונה צריכה, הקרובה צריכה להתעסק. אבל מעבר לממשלה, אני רוצה גם לדבר אלינו, לכל החברים והחברות שלי כאן שמקשיבים לספסל הלימודים. בסוף, כמו שגם רוני אמר, יש פה באמת איזה סיפור מתמשך, כבר עשרות שנים של הקמת מדינה, שלא הכל זה צריך להגיע מלמעלה. גם לנו יש פה איזה מרחב של אחריות, כמו שלתעשייה יש אחריות, ולמוניציפל יש אחריות, גם לנו כדור צעיר יש אחריות. והסלוגן של הוועידה, אני לא יודע, רון, אם אתה מכיר, אבל זה נקרא עכשיו הדור שלנו. וזה בעצם גם התור והדור שלנו לקחת את אותה אחריות מרחבית על אותם מסלולים, והנגב גליל זה אחד מהם. והדוגמה הטובה זה גם איתנו כמובן בוועידה עצמה, זה תנועת תוצרת הארץ שהם מבית היוצר של ההתאחדות לפני עשור, והיום באמת פרוסים בכל המרחבים של קהילות התיישבות מצפון ועד דרום, יהיו איתנו גם חבר'ה מקהילות התיישבות שונות, וזה אולי מתחבר לזווית השנייה שדיברת עליה, קהילה. וגם זאת היא הנקודה השנייה שאותם צעירים מצביעים עליה, שזה אחלה שיהיה לי עבודה, זה חשוב, זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני רוצה חברים, אם אני לא קרוב אולי למשפחה, אז לפחות שיהיה לי גרעין של אנשים שהם כמו משפחה, וזה, צריך להגיד, זה בידיים שלנו. בסוף, נכון שלפעמים צריך תקציבים, עניינים, אבל אני תמיד מאמין בתפיסה, שברגע שמתחילים לעבוד, הממשלה תצטרף. וזאת היא בעצם הקריאה שלנו, ועם זה אנחנו הולכים להגיע לוועידה הקרובה, וכל מי שמקשיב, אנחנו, זה ועידה שלא רק באים לשמוע, זה באים לעבוד. ואנחנו קוראים לכל היזמיות והיזמים, שיש להם רעיונות, אני זוכר אותו סטודנט מתן בדרום, שחלם על איזה רשת, בוגרים, הקים רשת, יש לנו כאלה שחלמו על פאב חברתי או גן בלוד, הקימו ועשו, ופה אנחנו נותנים גם את הקרקע לרעיונות, יהיו איתנו שמה, כמובן, כל גורמי המקצוע, גורמי כמו תנועת אור, נציגי ממשלה, רשויות, כדי לבוא ולתמוך את הרעיונות. אז זאת היא גם אחריות שלנו. רוני, אני באמת...
זוהי בעיקר אגב האחריות שלנו, שלומי, בעיקר. כי הממשלה והרשויות מסתכלות עלינו, ומות, הם באמת רציניים, יש להם כוח, יש להם רוח, וצריך לזכור שהדברים היחידים שאנחנו מצטערים עליהם בחיים, זה הדברים שלא ניסינו ושלא עשינו. ולכן, מי שמחפש את עצמו, מי שרוצה שתהיה פה את המדינה הכי מדהימה בעולם, זה גם ההזדמנות האישית, וזה גם ההזדמנות הכללית, כמו שאמרת, לבוא, ליזום, להיות חלק, ושיפנו אלינו, וכידוע לך, אנחנו כבר עושים כמה דברים טובים ביחד, אז את כל זה נמשיך ונחשוף בוועידה.
בהחלט. אז קודם כל, תודה ענקית רוני, גם על ההצטרפות לשיחה הזאת, וגם על השותפות האסטרטגית, ואולי כאזרח במדינה, על זה שיש פה עוד מישהו שחושב 30 שנה קדימה, ולא רק חושב, גם עובד עבור זה. אז תודה על כך, ותודה לכל תודה לכל מי שהצטרפו אלינו עכשיו, וצריך להגיד, זה רק הקדימון. קשה לדבר בחצי שעה על האתגר, על האתגרי חורף שלנו 30 שנה קדימה, וזה רק כדי לתת את התפיסה שבוא נשנה את המחשבה. זה לא רק עוד רכבת, זה לא רק עוד אוטובוס, וזה לא רק אולי רק עוד איזה קמפוס אחד. זה לשנות תפיסה של הקמת מרכזים, ולשנות תפיסה שזה בידיים שלנו. אנחנו נצא לדרך, כולם יבואו איתנו. אז אנחנו ניפגש ב-17 לשישי בבנייני האומה למסלול מרתק שהולך לדבר את הנגב והגליל במסגרת עתיד המדינה. ותודה רוני ותודה לכל מי שהצטרפו, וניפגש בירושלים.
עכשיו הדור שלנו, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.